לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שלישי, כ"ח בחשוון תשע"ט, באולפן בני טוקר. היום מהמשפחות ש... בניהם נרצחו בפיגוע בברקן, אורחים צעדה מהמועצה האזורית שמון למפעל. נשוחח פה עם איריס חג'בי, שטוענת מדוע אחרי 30 יום לרצח, לפיגוע, אין עדיין קצה חוט, ומטריעה על עוד מחדלים נוספים. גם רון קרמן, האב השקול, שטוען העונש מוות למחבלים, החוק הזה שקראת שר הביטחון מדבר עליו, מדובר בסך הכל בספין לקראת בחירות. נעסוק ביומן גם בבחירות האמצע בארצות הברית. יורם אטינגר יעשה לנו סדר. עוד שבוע לסבב השני בבחירות, ובעיקר בעיריית ירושלים. מי ינצח? משה ליאון או עופר ברקוביץ'? נשוחח פה עם יושב ראש סיעת מאוחדים אריה קינג. וגם הדברים של השר נפתלי בנט, שר החינוך, על השינוי בעולם האקדמיה, שפתוח היום לדעות ולמגוון של דעות. נשמע דברים מהחבר למועצה להשכלה גבוהה לשעבר, פרופסור ציון ברטנה, יושב ראש החוג לספרות באוניברסיטת אריאל, ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן. אז הנה רבע. היום יום ה-30 למותם של קים לבן גרונדי, יחזקאל וזיו חג'בי, השם יקום דמם, שנרצחו לפני חודש בדיוק בפיגוע ירי באזור התעשייה ברקן. היום משפחת חג'בי עורכת צעדה לזכרם של הנרצחים. אנחנו משוחחים כעת עם איריס חג'בי, שלום לך.
שלום וברכה.
אז החלטתם ליזום את הצעדה הזאת לזכר הנרצחים, לזכר הבן, נכון?
כן, יחד עם משפחת לבן גרוד ומשפחת יחזקאל, יחד איתם אנחנו עושים את הצעדה הזאת היום בשעה 6 ממועצה אזורית שומרון, צועדים לכיוון המפעל באזור התעשייה ברקן. בשעה 6 אנחנו מבקשים ופונים לכל מי שרוצה להיות שותף שלנו ולכאוב את כאבנו ולהביע את מה שיש לו להביע לגבי מה שקורה פה, מוזמן להגיע.
מה הכוונה להביע את מה שיש להביע
לגבי מה שקורה פה? להביע את התמיכה, להביע את התמיכה בנו, להביע את מה שקורה במדינה, לנושא הזה שאין הרתעה לגבי הנושא של רצח יהודים. אין הרתעה, מחבלים יכולים לעשות מה שהם רוצים, ואנחנו פה שחקים על משחקים של לא הורסים את הבתים, ואם הורסים מדברים איתנו על הרס חלקי, לא עוצרים את הכסף, לא מגרשים את המשפחות. אין פה שום הרתעה לגבי העניין של בא מחבל ורוצח יהודי. אז אנחנו יודעים שיש לנו מאחורינו הרבה מאוד אנשים במדינה שהיו רוצים להביע את דעתם, את כעסם, את עסקולם על מה שקורה פה, אם זה המשפחות השקולות ואם זה בכלל עם ישראל. אז מי שרוצה לבוא ולהשתתף איתנו בצעדה הזאת, גם להנציח את זיו ואת קים, מוזמן.
ואתם יודעים כבר כמה יגיעו?
ממש לא. אנחנו אמרנו להרבה מאוד אנשים, ותקשורת תהיה, אז אנחנו לא יודעים כמה אנשים יגיעו. אבל לפי דעתי מדובר באלפים.
אנחנו שומעים שהמחבל עוד לא נתפס? מה יש לך להגיד על העניין הזה?
אוזלת יד של מי שמטפל בזה, לא אפילו איך להגדיר את זה. חודש ימים מחבל מסתובב עם נשק, אין אפילו קצה חוט להגיד לנו שיש משהו. פה תופסים סייענים, אנחנו יודעים על פי פוסט מסוים, אנחנו יודעים שהוא היה, הוא התאמן בפתח, זאת אומרת שהוא קשור לאיזושהי חוליה. היה פשלה גם בהתחלה, הוא שלח פוסט חודש לפני הפיגוע, הוא שלח פוסט והשבק לא עלה עליו שהוא תומך ברב המחבלים. יש פה המון דברים שהם זה, והנה, הוא לא תופסים אותו. הנה הוא מתחבא באיזשהו מקום, הנה עדיין מישהו שומר עליו, הנה עדיין מישהו מגן עליו, והמשפחה שלו נהנית מזה, יושבת בבית וצוחקת לנו בפרצוף. לא עשו להם את הבית, לא עשו להם את הכסף, לא גירשו אותם מהמקום, והם צוחקים עלינו. עד הפיגוע הבא.
אתם צועדים היום למפעל, את יודעת מה קורה שם? המפעל חזר לעבוד?
אנחנו היינו לפני יומיים בביקור במפעל, הלכנו לראות מה היה, מה קרה. אנחנו, הפועלים הפלסטינים חזרו לעבוד, גם לא כולם. מסתבר ש20 עובדים פלסטינים לקחו להם את האישורים, זאת אומרת שיש להם איזשהו יד ורגל בכל מיני דברים שהם, אולי זה לא קשור למקרה שלנו, אבל אם לקחו להם את האישורים, זאת אומרת שיש להם אישור עבודה באזור התעשייה. זאת אומרת שיש להם פגמים, והם עד הפיגוע הם עבדו במפעל. עכשיו כבר הם לא נמצאים שם. העובדים הישראלים, יהודים, ברובם לא עובדים שם, הם לא רוצים להגיע לשם, הם פחדים לעבוד שם, הם עברו, העבירו את המשרדים לראש העין, וזהו, זה ככה זה נראה. זאת אומרת, אנשים לא נוח להם להמשיך לעבוד שם.
אז מן המשרדים, אבל עדיין המפעל הוא שם, לא? צריך עובדים.
המפעל שם, והמפעל עובד. הפועלים הפלסטינים עובדים. מי שמנהל את הפועלים הפלסטינים נמצא שם.
כרגע אתה אומרת עובדים יהודים אין שם?
לא. אולי אחד, שניים, שלושה, לא יותר מזה. כל הצוות עבר לראש העין, לא נוח להם לעבוד. יש מי שאומרת שלא נוח לה לעבוד במקום הזה בגלל שזיו וקים עבדו אחד בצד שמאל ואחד בצד ימין. ויש כאלה שפשוט לא רוצים לבוא לשם כי זה מתחיל להיות מסוכן. הנה נעשה פיגוע וזה מתחיל להיות מסוכן.
טוב, אנחנו נקווה שהצעדה היום יעבור כמה שיותר אנשים באמת לזכרם.
אנחנו מאוד מקווים.
אז אני נודה לך על הדברים, איריז חג'בי. תודה רבה לך על הדברים.
תודה.
האם הממשלה תצליח לקדם את חוק עונש מוות למחבלים? שר הביטחון אביגדור ליברמן הודיע הבוקר כי החוק השנוי במחלוקת יובא לדיון בשבוע הבא בכנסת. אנחנו משוחחים כעת עם רון קרמן, אביה של טל קרמן, השם יקום דמה. שלום לך.
שלום.
אז האם לדעתך הפעם מדובר באמת במשהו אמיתי, בניסיון רציני לקדם את החוק?
לא, נראה לי שזה הכל מספתיים, כי החוק קיים. זאת אומרת, היום אם מישהו רוצה להוציא עונש מוות, יש אפשרות כזאת, בייחוד ביהודה ושומרון. הבעיה היא תמיד, ואנחנו רואים זה כבר בתחילת המשפט, כאשר צוות השופטים שמונה, אין בסמכותו להטיל עונש מוות. כך שזה הכל זריית חול בעיניים.
עד היום בעצם אפשר, צריך פה אחד של השופטים, אני חושב. לעונש מוות, לפי החוק יהיה מספיק רוב רגיל, אם אני הבנתי נכון.
יכול, לא יודע, אני רק יודע שעד היום הדבר לא נעשה. כל פעם שהם הולכים לנחם אבלים, הם אומרים, אנחנו נטיל את עונש מוות, הרצח הזה היה נורא, אני לא יודע איזה רצח הוא לא נורא. כל פעם הרצח הוא ממש נורא וצריך ביד תקיפה. וכאשר מתחיל ההליך המשפטי, אף פעם לא ראינו שהצוות שממונה, השופטים, הדרגה שלהם היא לא מספיק גבוהה כדי שאפשר יהיה להטיל עונש מוות, ומצד שני גם הפרקליטות לא מבקשת אף פעם עונש מוות. אז הכל עכשיו כנראה מחממים מנועים לפני הבחירות, אבל אם מישהו היה רוצה, אם מדבר מישהו מההנהגה, היה רוצה להטיל עונש מוות, אפשר לעשות את זה. אני גם לא מבין למה לא עושים את זה, ואני משוכנע גם אם יטילו עונש מוות זה יעשה הרבה רעש ויהיו הורים ויקח עוד איזה 10-15 שנה אם בכלל. אבל אפילו את ההרתעה הזאת האלמנטרית לא עושים, וחבל.
אני חשבתי שאולי זה גם כן בהשפעת המקרה של הפיגוע בפיטסבורג, ששם אמרו שיטילו עליו כנראה עונש מוות בארצות הברית, אולי זה השפיע גם על האנשים אצלנו כשהם שמעו שארץ כל כך דמוקרטית ומערבית תטיל עונש מוות על מחבל.
גם בארצות הברית זה משתנה מסטייט לסטייט, אבל אני יותר מאמין לאמריקאים מאשר כאן לפוליטיקאים שלנו. ושוב, אני מדגיש ואומר, אם היו רוצים, אפילו את יודע, לשם ההרתעה בכלל, אני לא אומר שמחר יתלו את הנבלה, כן? אבל רק לשם ההרתעה, ולשחק את המשחק, בוא נאמר, בצורה קצת יותר משכנעת, אז אני רוצה לראות שהפרקליטות באה ומבקש את עונש מוות. עד היום זה לא נעשה, בכל פעם יש סיפורים, העונש, כמו שההרתעה שלנו מול עזה יורד, וגם ההרתעה שלנו מול ביהודה ושומרון יורדת, כי היום גם לאטום בית או להרוס בית זה גם כן סיפור, ולא תמיד מצליחים, וכאשר הורסים בית, אז הורסים רק מדרגה וחצי, כדי לא לפגוע חלילה בזכויות אדם. שוב, אנחנו לא מדברים את השפה של האזור, ולצערי זה עולה לנו בדמים. אנשים נרצחים בגלל שאין הרתעה, אנשים נרצחים בגלל שבצד השני אין לו מה להפסיד למחבל, אומרים שהם מובטלים, אז הרשות נותנת להם משכורת, אם הם נהרגים, מקבלים כבוד. בקיצור, זה לא עובד, אנחנו לא מדברים את השפה הזאת, והכל לצערי מיועד רק לקהל הבוחרים בארץ.
טוב, ונודה לך על הדברים, רון קירמן, אביה של טל קירמן, השם יקום דמה, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה.
תודה בני, תודה, יום טוב.
אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בבחירות היום בארצות הברית. אנחנו משוחחים עם יורם אטינגר, לשעבר ציר ישראל בוושינגטון. שלום לך ובוקר טוב.
בוקר אור.
ובכן, שמענו שהנשיא טראמפ שם את כל כובד משקלו על הבחירות האלה, ורואה בזה הצבעת אמון על הממשל שלו. האם אכן מדובר בבחירות גורליות מבחינתו של טראמפ?
אני לא הייתי משתמש במונח גורליות, אבל באופן מסורתי, באופן שיטתי, בחירות אמצע כהונה הן לא רק בחירות לשני בתי המחוקקים, בית הנבחרים והסנאט ומושלי המדינות ובתי המחוקקים של המדינות, אלא באופן שיטתי זו תמיד גם כן הצבעת אמון או אי אמון במדיניות של הנשיא, וכך גם בתקופה של הנשיא טראמפ.
ויש כאלה שאומרים שאם הנשיא טראמפ לא יצליח בבחירות, אז זה לא טוב לישראל, שאולי הוא ינסה לקדם את עסקת המאה. מה דעתך על כל העניין הזה?
אני חושב שצריכים לדבר לגופו של עניין או לגופו של נושא. עד עליית הנשיא טראמפ לנשיאות בארצות הברית, במשך 8 שנים של הנשיא אובמה, חל כרסום חמור ביותר בתדמית ההרתעה של ארצות הברית. בשנתיים הראשונות לכהונת הנשיא טראמפ, חל שדרוג מאוד משמעותי בתדמית ההרתעה של ארצות הברית. ותדמית ההרתעה של ארצות הברית היא לא רק עניין אמריקאי, אלא היא קובעת למעשה את יציבותו או אי יציבותו של העולם. היא משפיעה באופן ישיר על המפרץ הפרסי והמזרח התיכון כולו, וכמובן גם כן לכן על ישראל. מדובר על הנשיא טראמפ, הוא שינה מגמה הייתי אומר ב-180 מעלות, מ8 שנים של הנשיא אובמה, שהיוו רוח גבית לאייתולות באיראן, והשנתיים של הנשיא טראמפ הן רוח נגדית עזה ביותר שמחלישה את האייתולות. זה משפיע לא רק שוב על האינטרס האמריקאי, אלא זה משפיע על סעודיה ואמירויות הנפט ואומן וקווייט, וגם על ירדן ומצרים, למעשה על כל מדינה ערבית פרו-אמריקאית, וגם זה משפיע על ישראל. כך גם לגבי המדיניות של אובמה, שהיא שונה לחלוטין הייתה מזו שנוקט בה היום הנשיא טראמפ, לגבי ארגוני הטרור הסונים, אייסיס ודומיהם, מול צפון קוריאה, מול סין, מול רוסיה. למעשה מדובר פה באסכולה מאוד מאוד שונה מזו שהייתה תחת הנשיא אובמה, וזו אסכולה של הנשיא טראמפ שאומר, אני רוצה להסתכל למציאות ישר בעיניים, אני לא רוצה להשתעשע בהירורי לב. וככל מה שקשור, כל מה שקשור ישירות לישראל, אנחנו ראינו שהנשיא טראמפ הוא הנשיא הראשון שהעביר את השגרירות האמריקאית לירושלים, כלומר, הנשיא האמריקאי הראשון, ככל שזה יראה מוזר, שמכיר בכך שירושלים היא לא רק חלק מישראל, אלא גם בירתה של ישראל. זה הנשיא הראשון שהחליט לצמצם באופן דרמטי את הסיוע לרשות הפלסטינית, כל עוד היא מתמידה בחינוך לשנאה ובטרור. זה הנשיא הראשון שגם כן פוגע בצורה חמורה באונרה, שלמעשה זה ארגון שמממן את החינוך לשנאה של הרשות הפלסטינים. ואגב, לזכותו של הנשיא טראמפ, הוא לא עושה את כל אלה כדי להביע את תמיכתו בישראל, הוא עושה את כל אלה, השגרירות לירושלים, ההתייחסות לרשות הפלסטינית ולאונרה, מכיוון שהוא מבין שהמדיניות הזו היא טובה לאינטרס האמריקאי, מקדמת את האינטרס האמריקאי, והוא גם מבין, בוודאי, שיועצו לביטחון לאומי ג'אן בולטון ומזכיר המדינה שלו מייק פומפאו מבינים כולם שמדינה פלסטינית במזרח התיכון היא לא מקדמת אלא פוגעת באינטרסים האמריקאים.
השאלה היא האם האזרחים האמריקאים ייתנו את האמון, האם הם מרוצים מהתפקוד של טראמפ גם אולי במישור הפנימי, לא רק במישור המדיני.
אנחנו נדע את זה כמובן עם תום תהליך הבחירות. השבועיים, שלושה שבועות האחרונים, הם מסמנים שדרוג של היוקרה של הנשיא טראמפ. הוא היה במשך רוב התקופה של השבועיים האחרונות בסביבות ה-40%, אולי 45%, בימים האחרונים הוא 50% ו-51%, שזה אגב מאוד מאוד חיובי בהשוואה לנשיאים הקודמים יותר מאשר הנשיא אובמה. והשאלה היא, האם הנשיא טראמפ יהיה נשיא של רוח גבית למועמדים הרפובליקנים, או נשיא של רוח נגדית? הערכה שלי שהתוצאות תהיינה הרבה הרבה פחות חיוביות מכפי שהדמוקרטים מצפים. הדמוקרטים מדברים, ולכן גם מה שנקרא התקשורת העילית מדברת על גל סוחף דמוקרטי. הערכה שלי שאנחנו לא נראה גל כזה, ואני חושב שיש סבירות מהותית שהרפובליקנים ישמרו על הרוב שלהם הן בבית הנבחרים והן בסנאט, אם כי זה למעשה טיפוס במעלה הר תלול, ואולי אפילו מעלה הר תלול עם כמות לא מבוטלת של גריז על ההר.
אז נודה לך על הדברים, סיר ישראל לשעבר בוושינגטון יורם אטינגר, תודה רבה לך. תודה רבה.
תודה לכם, בשבוע טוב, שלום.
וכעת לבחירות בירושלים, עוד שבוע בדיוק, הסבב השני, ליאון ברקוביץ', וכנראה שהיום גוברים הסיכויים של ליאון להיות ראש העיר, סיעת מאוחדים בראשותו של אריה קינג חותמת על הסכם איתו. אנחנו משוחחים עם היושב ראש, חבר המועצה אריה קינג, שלום לך.
שלום לך בני.
אז חתמתם עם משה ליאון, אז להערכתך הוא אכן ראש העיר הבא של ירושלים?
קודם כל צריך לדייק, אנחנו לא חתמנו, אנחנו סיכמנו עם משה את הקווים לדמותה של קואליציית העיר בראשותו, איזה דברים אנחנו חשוב לנו לקדם, ואיזה דברים חשוב לנו להיות מעורבים, במה צריך מבחינת צור מרע לטפל ולהסיר מעל פני העיר, ומה צריך מבחינת עשה טוב לעשות למען תושבי העיר. אנחנו דיברנו איתו בעיקר על המהות של מה זה להיות ראש עיר, ומה זה אומר מבחינתנו להיות חברים בקואליציה. לגבי הפרטים, דיברנו פחות, אבל הסכמנו שזה מספיק בשבילנו כדי לתמוך בו.
טוב, הייתי אתכם עם הקוסיות מרימים לחיים, חשבתי שזה כבר יש איזשהו הסכם או משהו כזה.
לא, אנחנו הרמנו לחיים על זה שאנחנו תומכים בו ומאחלים לו בהצלחה, חולי הצלחה שלו, שבעצם יהיו הצלחה של כל ירושלים. אנחנו חושבים שהבחירות...
רגע, אבל אם אתם תומכים בו, אז למה הוא צריך לתת לכם אחר כך את ה... לעשות איתכם הסכם? אתם תומכים בו, אז אתם נותנים לו את רשות העיר, או אחר כך יש מסע ומתן קואליציוני, בלי קשר?
קודם כל יהיה ברור מסע ומתן קואליציוני, אבל אנחנו, היה חשוב לנו, כמו שאמרתי, קודם כל לדבר על המהות, מה הולכים לטפל. אי אפשר לרדת לרזולוציה של כל מבנה, כל מוסד, כל תקציב. היה חשוב לנו לקבל, לשמוע ממנו את המחויבות שלו לדברים שמבחינתנו מהותיים וקריטיים.
תן דוגמה למשהו, הרי הוא נראה יחסית בן אדם מקורב לדתיים, מקורב במידה מסוימת לימין, לליכודניק לשעבר, זאת אומרת איזה
נכון,
דברים.
נכון, דוגמה אחת זה שטחנו בפניו את הצרות. הצרות שהציבור הדתי-לאומי חווה מזה עשור שנים של הקדנציה הכפולה של ניר ברקת, כשכל מוסדות החינוך של הציבור הדתי-לאומי הפכו להיות סרח עודף, או תחת המנהל החינוך החרדי, או תחת המנהל החינוך הכללי. אמרנו לו שאנחנו לא מוכנים לזה, אנחנו דורשים שהציבור הדתי יקבל את היחס הראוי לו, על פי גודלו, ולא להיות כל פעם נשפחים לציבור חילוני או לציבור חילוני. הצגנו לו מה המשמעות של זה שאנחנו נשפחים. תמיד אנחנו אופציה שנייה או שלישית בתוך המערכות שאיתם המוסדות חינוך הדתיים לאומיים מתמודדים. כלומר, אם באים לבקש הקצאה מהמנהל החינוך החרדי, אז אנחנו אחרי כל החרדים. ואם באים לבקש תקציב עם מנהל החינוך הכללי, אז אנחנו בסדר העדיפות האחרון, אחרי כל המוסדות החילונים. לא מקובל עלינו, וזה גם לא מקובל עליו, זה מה ששמחנו, הצענו לו להקים אגף מנהל חינוך דתי, שיכלול בתוכו את כל תלמודי התורה, ואת כל בת הספר הממדים, והוא גילה הבנה ונכונות להקים את זה. זה מבחינתנו דבר מהותי. אחר כך לדבר על הפרטים, ואחר כך נסגור שהוא יבחר. כך גם הדבר לגבי התכנים של אירועי התרבות בעיר. מי שכולנו יודעים, כולנו זוכרים את כל המאבקים שלי וגם של אחרים נגד כל הפסטיבלים שבינם לבין יהדות אין שום קשר, לפעמים אפילו זה פסטיבלים שנוגדים את ההלכה, ובכל מיני תחומים, בין אם זה אוכל לא כשר, בין אם זה תוכן של הנצרות, והעברנו את המסר החד משמעי, זה לא יהיה, היו לא יהיה, ואנחנו רוצים לתת הרבה יותר משקל ליהדות, לתרבות היהודית, למורשת ישראל, וגם פה משה הסכים לחלוטין, אחר כך אנחנו נראה את כל הפרטים, איך זה בא לידי ביטוי. זה רק שתי דוגמאות, כן. תוך כמה דברים שדיברנו עליהם.
ומה באמת הערכתך לגבי הסבב השני, היום בעוד שבוע? איך אתה מעריך כרגע את המצב? אנחנו רואים לדוגמה כותרת בעיתון הארץ שהפילוג בציבור החרדי והדתי עלולים לשרת את ברקוביץ', זה כותרת שעכשיו מופיעה בעיתון הארץ. מה דעתך על העניין הזה? הפיצול במחנה החרדי משרת את אופר ברקוביץ', זאת הכותרת כרגע בעיתון הארץ.
יש כן, אבל גם במחנה החילוני יש פילוג, כלומר, אם אנחנו מדברים על הסיבוב הראשון, כאשר לאון מסיים אותו בפער של כ-8,000 איש שהצביעו לו, יותר מי שהצביעו לברקוביץ', ואם אנחנו מנתחים את הקולות שהצביעו ליוסי דייץ', שקיבל כ-45,000 קולות יחד איתנו, סיעת מאוחדים שבראשותי, אני חושב שאם יוסי דייץ' ואנחנו נביא במקום 45, 35, 30 אלף קולות, ולאון יביא עוד כמה קולות ממצביעיו התורניים, החרדליים, שהצביעו לזאב אלקין, אני חושב שהניצחון מונח בכיסו של משה לאון, אסור לו לעשות טעויות, וכמו שאמרתי, גם הציבור החילוני מפולג, יש הרבה, הרבה מאוד אפילו, אני מישהו מסתובב במטה של משה לאון, רואה שרוב המטה שלו הוא מטה חילוני, חבר'ה חילוניים, אנשי ימין, כל מי שבעצם מגדיר את עצמו איש ימין, לא יכול לתמוך באופר ברקוביץ'. אופר ברקוביץ' נתמך על ידי ארגוני שמאל, על ידי תנועת מרץ, תנועת העבודה, ארגונים חוץ פרלמנטריים, אבל עם נטייה לקרן החדשה לישראל, כמו ישראל החופשית ואחרים, ומי שמגדיר את עצמו כאיש ימין, בין אם אתה דתי ימני או חילוני ימני, משה לאון הוא ודאי האלטרנטיבה שצריכה להיות מועדפת על ידך, ובכוונתנו לעזור למשה לאון, כי זאת משימה להציל את ירושלים מציפורני השמאל. השמאל הוא מיעוט בירושלים, זה לא אומר שאין לו זכות קיום, יש לו זכות קיום, אבל לא יכול להיות שמיעוט חילוני ומיעוט שמאלני השתלט פה על העיר. היה לנו מספיק 10 שנים שזה קרה, כשברקת פה השתלט על העיר.
טוב, ברקת אתה אומר שהוא שמאלני, יש כאלה שבטח יגידו לך, הרי ברקת עכשיו התפקד ורץ בליכוד, אז זה לא מראה שהוא ממש שמאלני, אבל זה בטח עניין שנתון למחלוקת. זה כבר חלק מהעבר, כמו שאומרים, לא חלק מהעתיד, אז... בכל מקרה, בכל מקרה, אתה, לפי מה שאני שומע מהדברים שלך, אתה לא לגמרי נשמע בטוח שלאון מנצח בצורה חד משמעית. אתה אומר שעדיין המשחק פתוח.
המשחק פה פתוח. יש פה הרבה פקטורים שישפיעו על התוצאה, בין אם מזג האוויר יהיה מזג אוויר נעים, ובין אם הוא יהיה מזג אוויר גשום. אחוזי ההצבעה שהסתיימו בסיבוב הראשון ב-40% כנראה ירדו במעט, והשאלה מי הוא זה שיביא את בסיס הקולות שלו. כפי שאמרתי, אני שוקד לעזור למשה ככל שאפשר כדי להביא את התמיכה מצד הציונות הדתית, מצד ארגוני הימין, ארגוני ההתיישבות, להציף כלפי חוט ולהציג לציבור מי הוא באמת אופר ברקוביץ', איך הוא פעל, ולא לתת למערכת הדיסאינפורמציה שהוא מנהל, שהוא כביכול עכשיו חובב דתיים ואוהב חרדים ואיש ימין קיצוני אפילו, צריך להסיר את המסכה, להציב את העובדות, במיוחד שכפי שאמרתי, לא כולם ערים לנתונים, לאופן שהוא הצביע בשנים האחרונות. עוד התפקיד שלי, כמו התפקידו של דוב קלמנוביץ', שהיינו במועצה, ראינו איך הוא הצביע, ואנחנו לא מתמודדים פה על ראשות העיר, אנחנו מתמודדים פה על איך תיראה העיר בשנים הקרובות, ואנחנו עושים את זה מנקודת מבט, שמה טוב לציונות הדתית, ומה טוב לירושלים. אני אגיד את זה יותר נכון, קודם כל מה טוב לירושלים, ואחר כך מה טוב
לציונות הדתית. אגב, אתם יודעים מה קורה עם אגודת ישראל, מה עם דייץ' ומי הם יתמכו, או שאין פה משהו לחדש?
אני יכול רק לומר לך שבטרם הלכנו וסיכמנו עם משה לאון את הפרטים, אני אישית התקשרתי יותר מפעם ליוסי דייץ', למאיר פרוש, סגן השר, שהוא נציג מזכירות אגודת ישראל, לנו יש הסכם איתם, הסכם שאומר שאנחנו הולכים יחד לכל מועמד, ולא רציתי להיות מישהו שמפר את ההסכם. הבנתי מהם שהם לקראת סגירה, ושאין להם התנגדות שנתקדם עם משה ליאון, ויחד עם שיחות טלפון שניהלתי עם רבנים שתמכו בנו בשיבוב הראשון, רק אחר כך, אחרי שקיבלתי את תשובות הרבנים וגם את תשובתו של יוסי דייץ' האחרונה, גם שוחחתי בעניין והתייעצתי עם אלי ישי, שותף שלנו, גם עם ברוך מרזל ששותף איתנו, ובסופו של דבר שקללנו את כל התשובות והגענו להחלטה שהגענו לתמוך במשה ליאון.
טוב, נחכה לשבוע הבא. אז נודה לך כעת בשלב הזה, יושב ראש מאוחדים, סיעת מאוחדים בעיריית ירושלים, חבר המועצה אריה קינג, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, חודש טוב.
תודה. היום בכנס השביעי של המועצה להשכלה גבוהה בירושלים, שר החינוך ויושב ראש המועצה להשכלה גבוהה, נפתלי בנט, מדבר על שינויים באקדמיה. הוא אומר שנעשתה מהפכה בשנים האחרונות, האקדמיה הישראלית לדבריו כבר לא הוגנת בחוף של מחשבות מסוג אחד בלבד. אנחנו נגד כל המכפישים, האקדמיה הישראלית, אומר בנט, לא הייתה ולא תהיה סניף של הבית היהודי, אך היא גם חדלה להיות המגרש הביתי של שוברים שתיקה והשמאל הקיצוני. ואנחנו משוחחים כעת עם פרופסור אורציון ברטנה, ראש החוג לספרות באוניברסיטת אריאל, לשעבר חבר במועצה להשכלה גבוהה. שלום לך.
שלום. אני גם אוסיף, ממקימי אוניברסיטת אריאל לפני הרבה מאוד שנים.
אז בוודאי שיש לך מה להגיד על הדברים האלה של שר החינוך נפתלי בנט. האם אכן המצב היום טוב יותר במוסדות להשכלה גבוהה?
בהחלט. בהחלט. הוא טוב יותר? הוא פתוח, ליברלי יותר, פתוח יותר, במידה רבה בגלל או בזכות ההשתדלות של שר החינוך להביא לתוצאה הזאת. אבל יש לי כאן הערת הסתייגות אחת. אני אולי אשבית את השמחה במשהו, כשאומר שהמלחמה באוניברסיטאות היא קודם כל מלחמה תקציבית. היא פחות מלחמה אידיאולוגית או אידאית, ויותר מלחמת קיום, שמתוך הנחה שמה שיש לחברי חסר לי. והסגירות של האוניברסיטאות היא קודם כל כדי לשמור על עצמן. כך זה היה כשהוקמה אוניברסיטת תל אביב, כשהוקמה אוניברסיטת חיפה, מדי אוניברסיטה קמות הקיימות, מטריעות על, 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 על האירוע הלא נחוץ, הלא נכון. כך שקודם כל יש פה עניין כזה. נכון שבנוסף, שבמשך שנים רבות, האוריינטציה הייתה יותר אוריינטציית שמאל. אבל זה הולך ומתפוגג לא רק בזכות הפעולה של שר החינוך, אלא כהליך טבעי. משום שבחברה הישראלית, אידאה או האידיאולוגיה נעשית פחות מחייבת, פחות דומיננטית, לטוב ולמוטב.
הפעולה שבנט עשה, אתה מתכוון באופן כללי או באופן פרטי לעידוד הפיכת אוניברסיטת אריאל לאוניברסיטה?
עידוד הפיכת אוניברסיטת אריאל לאוניברסיטה. מתן האפשרות למוסד נוסף לתת תואר שלישי, ובזה הפיכתו בעצם לאוניברסיטה. והרבה מאוד פעולות קטנות שמתחברות יחד, ועיקרן פתיחה של המערכת האקדמית בפני כוחות חדשים, קולות חדשים, אפשרויות חדשות. זה תהליך, זה לא פעולה אחת של עקב ועשה.
אבל מצד שני, האם מרצה מהימין יכול להתקבל כמרצה מן המניין באוניברסיטת בן גוריון לדוגמה, או באוניברסיטה העברית, או שהוא מלכתחילה אולי ילך לאוניברסיטת אריאל כדי לנסות להתקבל?
אני אספר לך, בקריירה הארוכה שלי, אני לימדתי שנים לא מעטות, גם באוניברסיטת תל אביב, וגם באוניברסיטת בן גוריון בנגב, כמובן שגם בבר אילן. ונכון ששמעתי קולות, לא אגיד מאחורי גבי, כי שמעתי אותן, שמעתי אותן מהצד, גם באוניברסיטת תל אביב, גם בבאר שבע, איזה הרמת גבה על זה שיש לי דעות לאומיות, רחמנא ליצלן, אבל זה, בוא נאמר שהחיים שלי היו קצת יותר קשים, אבל היה לי מקום תיאור שם. זה לא היה שחור לבן, או לא, לא צריך להגזים באמירה הזאת.
הבנתי. אז אתה אומר המצב ישתפר גם בבחינה הזאת, שהיום מרצים יכולים בכל מקום לקבל עבודה, או ש...
היום מרצה ששמו הולך לפניו, שיש לו מה להציג, שהוא יקבל מלגות מקרנות בינלאומיות, שמאמרים שלו יתפרסמו בבמות בינלאומיות, זה יעשה את העבוד, זה יעשה את שלו. כלומר, האוניברסיטה תמדוד קודם כל את זה, ופחות את, את תפיסת העולם. ואני אומר שזה לטוב ולמוטב. יש בזה גם צדדים ליברליים חיוביים, אבל יש בזה גם צדדים של איבוד צפון דרום, איבוד כיוון.
כן, טוב, עכשיו רציתי באמת לשאול אותך, הבנו שאתה עכשיו לאחרונה החל לצאת גיליון כתב עת חדש, נכון? אוטופיה ודיסאוטופיה בספרות, שאתה העורך שלו.
כן.
רצינו ככה לשמוע ממך, מה בעצם המטרה של הכתב עת הזה?
אני שמח שאתה מזכיר ואני אשמח לענות. אוטופיה ודיסטופיה זה שם כללי לתמונת אופטימום או מקסימום ותמונת לא כלום. ארץ לעולם לא, זה אוטופיה. המקום הטוב והמקום הרע, מקום האסון, זה דיסטופיה. אז מצד אחד תגיד שכל אדם שיש לו איזושהי אוריינטציה ערכית, שלא לומר דתית, רוצה גן עדן ולא גיהנום, רוצה עולם מושלם ולא רוצה עולם רע, עולם השטן. אז בעצם הספרות הטובה, או אולי עיקר הפעילות החשובה בעיניי בספרות, היא לנסות להצביע על מהי אוטופיה, איפה הטוב, איפה המופלא, איפה המושלם מסתתר, לאיזה כיוון צריך ללכת כדי אולי להגיע לשם, או מה מאיים עלינו, איזה אסונות אורבים לנו אם לא נזהר, לאיזה פח ניפול, לאיזה גיהנום רחמנא ליצלן אנחנו עלולים למצוא את עצמנו אם לא נזהר. כך שבסופו של דבר, מצד אחד זה סוג מסוים של ספרות, שהיא קצת מדע בדיונית, קצת פנטסטית, אבל בעצם הכיוונים האלה נמצאים בכל סקרות רצינית שמצביעה על הטוב ועל הרע. הנה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, ובחרת בחיים. סופו של דבר, זה מה שאומרות הספרות האוטופית והספרות הדיסטופית. בחר בחיים, ייזהר מהמוות. זהו. אז אני רוצה קצת לרענן את זה, לחדד את זה, להראות לאנשים שבזה בעצם הם עוסקים, שזה מה שחשוב להם, ולמטרה הזאת נוסד כתב העת.
מדובר על ספרות עברית דווקא או?
לא, מדובר פה על כל מה שנמצא בעברית. כמובן שחלק גדול זה ספרות שנכתבה במקור עברית, אבל גם זאת שהגיעה לעברית בדרך התרגום. ואגב, גם ספרות, נאמר, בת הדורות, ספרות קלאסית, ספרות של אגדות, של מיתוסים, וגם ספרות ימינו, גם ספרות שהיא ספרות במקורה בעברית, וגם ספרות שהגיעה, התחברה אל התרבות שלנו דרך התרגום, דרך השפה.
זה בלי להתייחס לדעות אידיאולוגיות, נניח לדוגמה אחד יראה את סילוק הפליטים מישראל כדבר נורא, ואחד יגיד זה דבר טוב, כל אחד עם השקפת עולמו.
נכון. נכון מאוד. בחלק מן, אבל לא הזכרתי את זה, וטוב שאתה מזכיר עכשיו, בחלק מן זו ספרות פוליטית. כי אוטופיה ודיסטופיה יכולות גם לשרת מצוין רעיונות פוליטיים. אמונה בדבר אחד וחשש מדבר שני. ואגב, כתב העת יהיה פתוח גם בפני זה. זה לא העיקר בעיניי, אבל זה בהחלט קיים, וצריך להיות לו ביטוי לכתיבה פוליטית.
אוקיי, אז נאחל לך בהצלחה גם בכתב העת הזה שאתה עורך אותו. נודה לך על הדברים, פרופסור ציון ברטנה, ראש החוג לספרות באוניברסיטת אריאל. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, כל טוב.
תודה.